כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi all of us of the peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, חג שמח. יום שני, ב' בתיבת תשע"ו, מסכת סוטה דף ממתת. סיום מסכת סוטה. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם מדי בוקר בסיעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. ולי קוראים בנימין מילצקי, סס ושמח יחד איתכם, מודה לבורא עולם על כל הטוב אשר גמלנו ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, את סיום מסכת סוטה על 49 דפיה. הנה לפניכם סדר שעתנו היפה, שעת קורת רוח בעולם הזה שאין למעלה ממנה. נלמד את הדף האחרון של מסכת סוטה, דף ממתת. נסיים את המסכת עם התפילה המרטיטה הנאמרת אחרי השלמת המסכת. נזכה לשמוע את קולו הערב של רבי גרשון שליטה, אחי וראשי, באדרנו המופלא על המסכת, ונחגוג את סיום המסכת בצליל וזמר ככל שיותיר הזמן. את סיום מסכת סוטה אנחנו לומדים לזכותו ולעילוי נשמתו של מורי וחמי, רבי צבי חיים בן ברוך זכר צדיק לברכה אלקיס, שנלקח לבית עולמו לפני 8 ימים בשבת קודש, פרשת וישב בשעת המנחה, כשכל בני משפחתו, האהובים והיקרים לו כל כך, סביב מיטתו. זכויות התלמוד תורה בדף היומי בקביעות ובהתמדה, היותו עמוד התווך של שיעור הדף היומי במקום מושבו, מושב חמד, ודאי יעמדו לו את תעמוד נשמתו ותמליץ טוב בעדו ובעד משפחתו, בעד לומדי הדף היומי ובעד כלל ישראל. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, השורה האחרונה של מסכת סוטה שמיד נסיים, כל כך מתחברת, כל כך מנחמת, כל כך מעודדת, כל כך מבטיחה ובעזרת השם מקיימת. וכך מסיימת מסכת סוטה. תחיית המתים בא על ידי אליהו הנביא זכור לטוב, במהרה בימינו יבוא ויגלנו, כן יהי רצון, אמן.
Moshiach, Moshiach, Moshiach. Ay 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 ay. Moshiach, Moshiach, Moshiach. Ay 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 ay. Moshiach, Moshiach, Moshiach. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. 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 Ay ממי העין כל זה החג אלוי, החג אלוי בכל יום שיבוי. אם כל זה החג אלוי, החג אלוי בכל יום שיבוי, 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 יבוי. באמונו של אמו בביאס המשיח, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמו בביאס המשיח, אני מאמין, משיח, 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 זה החג אלוי, החג אלוי בכל יום שיבוי, אף על כשאיסמה ביין, זה החג אלוי, החג אלוי בכל יום שיבוי, אוי שיבוי, 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 שיבוי.
חיית מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו ביום חגינו, זאת חנוכת המזבח, חטא חנוכת תשע"ו, זאת חנוכת מסכת סוטה, שבבניינה עסקנו ב-49 הימים שעברו. עיקר העניין הוא לימוד העמוד האחרון של מסכת סוטה, בעצם 67 השורות האחרונות של המסכת. את לימוד העמוד האחרון, הדף האחרון של מסכת סוטה, לא הוא דף ממתת, אנחנו מתחילים בדף ממתת עמוד א', 14 שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה האחרונה של מסכת סוטה, המשנה פותחת במילים, בפולמוס של אספסיאנוס גזרו על עטרות חתנים. מן המשנה הזו האחרונה של מסכת סוטה, בדף ממתת עמוד א', כעת, בסייעתא דשמיא גדולה ובהתרגשות גדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נשמח ונסיס בתורתנו הקדושה ונצליח. המשנה ממשיכה לבאר מעלות טובות שבטלו מאיתנו מפני חטאינו. אומרת המשנה בפולמוס של אספסיאנוס, כאשר הביא אספסיאנוס חיל למלחמה על ירושלים, הרמב"ם בפירוש המשניות מפרש שפולמוס זה לשון תאריך שכך הוא בלשון ערבי, וכאילו אמר בזמן אספסיאנוס, אז אומרת המשנה גזרו חכמים על עטרות חתנים, ועל האירוס, כאשר יבואר בגמרא. בפולמוס של טיטוס, כאשר הביא טיטוס חי להילחם על ירושלים, 52 שנים אחרי אספסיאנוס, גזרו חכמים גם על עטרות קלות, וכן שלא ילמד אדם את בנו יוונית. היא חוכמה יוונית שמדברים ברמזים וחידות, כך הרמב"ם בפירוש המשניות. בפולמוס האחרון, במלחמת החורבן, ורשי כותב שגם פולמוס זה היה על ידי טיטוס, ואילו התפארת ישראל כותב שזה מרד בר כוכבה, שהיה בזמן אדריאנוס, גזרו חכמים שלא תיצא הקלה באפיריון בתוך העיר, או אלא מקיף אותה במעילים וטליתות מוזבות, מבית אביה לבית בעלה. ורבותינו, והרמב"ם מפרש שזה רבינו הקדוש, התירו שתיצא הקלה באפיריון בתוך העיר משום צניות. מי שמת רבי מאיר, אומרת המשנה, בטלו מושלי משלים המסייעים לאדם להבין את דברי החוכמה. כמבואר במסכת סנהדרין דף למתחת עמוד ב', שרבי מאיר היה רגיל למשול משלים, והיו לו 300 משלות על שואלים. ומבאר התפארת ישראל שאומנם גם אחרים יכולים למשול משלים, אבל רק רבי מאיר היה גדול בכך ויכול היה למשול משל המתאים באמת לנמשל. וכותב המהרש"א שאומנם רבי מאיר היה לאחר כל החכמים המוזכרים להלן במשנה, חוץ מרבי, וייתכן שרבי הקדימו, משום שאת כל המשניות הוא סתם כמותו, כמו רבי מאיר. ובמרומי שדה הוא כותב שכוונת המשנה היא שלא נאמר שדברים אלו נאמרו על ידי רבי מאיר, כיוון שמי שמת רבי מאיר על כוחך, זה לא נאמר על ידי רבי מאיר, ובהכרח שאפשר הדברים השנויים אחר כך לא נאמרו על ידו. ומאיר התפארת ישראל שהמשנה נקטה שמות אלו שלא על הסדר כלל, שהרי רבן גמליאל הזקן היה הרבה לפני רבן יוחנן בן זכאי, ורבי ישמעאל כהן גדול קדם לכולם, ובכל זאת הם נכתבו במשנה מאוחר יותר. ממשיכה המשנה ואומרת, מי שמת בן עזאי, בטלו השקדנים ששוקדים על דלתות בית המדרש יומם ולילה. כמבואר במסכת יבמות דף סמך ג' עמוד ב', שאמר בן עזאי שנפשו חשקה בתורה, עד שאינו יכול אפילו לישא אישה. וכותב התוספות יום טוב בשם הרד"ק, שלשון שקידה עניינו המאירות וההשתדלות וההתמדה על הדבר. מי שמת רבי עקיבא, אומרת המשנה, בטל כבוד התורה, שהיה רבי עקיבא נותן אל ליבו לדרוש כל אות ואות וכל קוץ של כל אות בתורה, וזה כבודה, שאין בה דבר לבטלה. הרמב"ם מפירוש המשניות מבאר שכבוד התורה הוא רוב חוכמה. כמבואר לקמן בדף ממתת עמוד ב', שמי שמת רבי עקיבא נסתתמו מעיינות החוכמה. והמאירי פירש שהכוונה לשלימות התורה, והעיון יעקב מבאר שהיו לו 24,000 תלמידים, וזהו כבוד התורה. מי שמת רבי חנינה בן דוסה, בטלו אנשי מעשה הבטוחים בחשיבותם אצל הקדוש ברוך הוא, ועושים מעשים מופלאים. כמבואר במסכת תענית דף חפי עמוד א', שאמר, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק, ואכן, החומץ דלק. וכן שאמר שיביאו עיזים דובים בקרניהם, וכך היה. וגם אמר שיתרחו קורות הבניין, ויתרחו, כאמור כמבואר במסכת תענית דף חפי עמוד א'. אומרת המשנה, מי שמת רבי יוסי קטונטה, פסקו חסידים. ולמה נקרא שמו קטונטה? לפי שהיו החסידים הולכים ומתמעטים, והוא היה קטונטה של חסידים, מקטניהם של חסידים וסופם. והרמב״ם בפירוש המשניות מבאר שהיה רבי יוסי כללם של חסידים ושורשם, ונקרא קטונטה משום ששורש הדבר והתחלתו הוא קטן. מי שמת רבן יוחנן בן זכאי, בטל זיו החוכמה. כותב רש"י שאינו יודע פירושו, ואומר המערשה שייתכן שהכוונה לחוכמה בענייני העולם, כמו שמצינו במסכת גיטין דף נ"ו עמוד א', מסכת הבאה עלינו לטובה. וכן כותב התפארת ישראל, שמוכח במסכת סוכה דף כוח עמוד א', שרבן יוחנן היה בקי בשאר חוכמות, ודבר זה נותן הדור זי וקישוט לתורה בעיני כל האדם. רבן יהוידע פרש שהכוונה להארת פנים שהייתה לתלמידי חכמים. מי שמת רבן גמליאל הזקן, בטל כבוד התורה, לפי שעת שמת היו לומדים תורה בעמידה. כמבואר במסכת מגילה דף חפה לפ עמוד א', שמי שמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם והוצרכו ללמוד תורה בישיבה. ומבאר התוספות יום טוב במסכת אבות שלא היה איסור ללמוד בישיבה, אלא שהיו הלומדים בריאים והיו יכולים ללמוד בעמידה. וכן אומרת המשנה, מתה טהרה, בטלה במותו טהרה ופרישות. שואל המערשה, משמע מכאן שהטהרה בטלה הרבה לפני חורבן הבית, שהרי רבן גמליאל הזקן נפטר הרבה לפני החורבן? ואילו לאל בדף ממחת עמוד א' שנינו שמאז החורבן ניטל טעם הפירות, וכן שהטהרה ניטלה ונטלה את הטעם, משמע שהטהרה בטלה כבר בחורבן. מתרץ הרשש שהלשון מתה שנקטה בה המשנה, אין משמעה שבטלה לגמרי, אלא שנתרפא קצת עניין הטהרה. אומרת המשנה, מי שמת רבי ישמעאל בן פאבי, בטלה זיו הכהונה, לפי שהיה חכם ועשיר והיו כהנים רבים אוכלים על שולחנו. כתב המערשה שאינו יודע את מקורו של רש"י לפירוש הזה, אבל כותב המערשה שבמסכת פסחים דף נ"ז עמוד א', הפליגו במעלתו וקראו לו תלמידו של פנחס. מסיימת המשנה ואומרת, מי שמת רבי, בטל ענווה ויראת חטא. שואל הבן יהוידע, הרי מצינו כיום כמה בעלי ענווה, והוא מתרץ שלא מצינו אנשים גדולים בחוכמה ואושר ובכבוד כמו רבי שהיה נשיא ועשיר, ולמרות כך יהיו בעלי ענווה. ודבר זה בטל במיטת רבי. ועוד הוא מתרץ שמצינו בתלמוד הירושלמי במסכת כליים, שרבי אמר שאם יבוא רבון הריש גלות על ארץ ישראל, הוא ייתן לו את הנשיאות. והענווה כזו, לתת לאחר את הגדולה שבאה לידו, לא מצינו אחר מיטת רבי. והפסקה הזו, מי שמת רבי, ודאי שלא כתב אותה רבי עצמו, שהוא בעצם סידר וכתב את כל המשניות, אלא הפסקה הזו נוספה למשנה על ידי החכמים שהיו לאחר זמן רבי. כך אומר הרמב״ם בפירוש המשניות. זוהי המשנה האחרונה של מסכת סוטה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, שלוש שורות לפני סוף דף ממתת עמוד א'. מוסיפה הגמרא לבאר מעלות שבטלו בזמן חורבן בית המקדש. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, רבי פנחס בן יאיר אומר, משחרב בית המקדש בושו חברים, חברים הכוונה לתלמידי חכמים, ובני חורין, כלומר מיוחסים, וחפו ראשם לפי שגברה ידם של עזי פנים ממזרים, שהיו עשירים ואילו החברים ובני החורין היו עניים. והמהרש"א מבאר שהחברים הנזרים בפרישות ומעשרות היו מתביישים מפני עמי הארצות שהיו מלגים עליהם בכך. ובני חורין היו מתביישים מפני העבדים שהיו קוראים להם עבדים, שהרי כל הפוסל במומו פוסל. ופירוש חפו ראשם הוא מפני הבושה. ונדלדלו אנשי מעשה שלא נמצא מי שיחוש להם, וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון, שעל ידי שני דברים יכול הרשע להתגבר על הצדיק, או בכוח הזרוע לרוטפו בגלוי, או בכוח הלשון להלשינו ולבזותו בפני כל אדם בסתר. ומשניהם אין הצדיק יכול להינצל כי אם על ידי נס. כיוון שנדלדלו בעלי הניסים, גברו אלו השני כיתות. כך מבאר התפארת ישראל. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואין דורש לישראל ואין מבקש עליהם רחמים ואין שואל עליהם. ומבאר המהרש"א שנזכרו כאן שלושת הלשונות כנגד שלושה עולמות. אין אחד מהאומות דורש טובתן כאן בעולם התחתון ואין מבקש עליהם בעולם האמצעי שהוא עולם המזלות, כי כל המזלות מתנגדים לישראל, ואין שואל עליהם ללמד סנגוריה בפמליה של מעלה, שהמלאכים מקטרגים עליהם. ולכן אומרת הגמרא, על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אומר המהרש"א שהוא אדון הכל ואדון על הכל ורחמיו מרובים. והבן יהוידע מפרש שאין דורש במעשה ואף אין מבקש בדיבור ואף אין שואל במחשבה. רבי אליעזר הגדול אומר, הכוונה לרבי אליעזר בן אורקנוס, מיום שחרב בית המקדש שרו חכימיה למאבי כספריה. התחילו החכמים להיות כמלמדי תינוקות, וספריה התחילו להיות כחזניה, כשמשי הציבור, וחזניה התחילו להיות כעמא דארה, כעמי הארץ. ועמא דארה, אזלה ודלדלה הולכים ומדלדלים ומתנבלים, ואין שואל ואין מבקש עליהם רחמים. על מי יש להישען? על אבינו שבשמיים. המאירי מפרש כוונת הדברים שכבוד התורה יתמעט וחכמים יהיו בעיני העם כסופרים, שהם החכמים שאינם מובהקים ומומחים כל כך, והסופרים יהיו כחזנים. ולא הבן יהוידע מפרש שאנשי העיר יהיו עניים ולא יוכלו לזכור גם מורה הוראות וגם מלמד תינוקות, ויזכרו אדם אחד שיעשה את זה ואת זה, ותרדתו כמורה הוראות תגרום בטלה בלימוד התינוקות, וגם אין זה כבוד לחכם. וכן יזכרו אדם אחד שיהיה גם מלמד תינוקות וגם חזן, וכן יזכרו אדם שיהיה חזן, אבל לא יוכלו לתת לו שכר כראוי, ולכן לא יחשוב עצמו לשכיר אלא לתושב העיר, ויחשוב שהוא פטור מן החזנות. מלמדת עכשיו הגמרא בדף ממתת עמוד ב', עד איכן יגיעו הצרות שהחלו עם חורבן המקדש. אומרת הגמרא, בעקבות משיחה, בסוף הגלות, סמוך לביאת המשיח, חוצפה יזגה, החוצפה תתרבה. ומבאר רבי אלחנן וסרמן, זצ"ל, שבחוצפה לבדה יהיה די כדי להתגדל, ולא ידרשו מן האדם הוכחה לא לחוכמתו ולא לתורתו ולא ליראת השמיים שלו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ויוקר יאמיר, יוקר המחיה יגדל, בעקבת הדמשיכה, שכן הסוחרים יפקיעו את השערים. הגפן תיתן פרייה, ואף על פי כן היין יהיה ביוקר, כיוון שהכל יהיו עסוקים במשתה, והמלכות השולטת בעולם תהפך למינות, יהיו נמשכים אחר האפיקורסות, ואין תוכחת, אין אדם היכול להוכיח, שכן כולם חוטאים, ואם ירצה אדם להוכיח, יאמרו לו שגם הוא חוטא כמותם. התפארת ישראל מבארת קישור המאמרים, שיש ארבע סיבות שבשלן אין תוכחה מתקבלת, או מצד חוצפת השומע שהמוכיח מבוזה בעיניו, או מצד שהשומע מוטרד בפרנסתו ואין ליבו פנוי לשמוע תוכחה, או מצד שהשומע שבוי בשרירות ליבו, וביותר אם הוא שותה לשוחרה, או מצד שיש אפיקורסות בשומע. אומרת הברייתא שבעקבתא דמשיחא יהיו כל ארבעת הדברים, חוצפה יזגי, יוקר יאמיר, כלומר שיהיו עסוקים בפרנסתם, היין ביוקר כיוון שיהיו הרבה משתכרים, ואפילו המלכות תהפך למינות ומחמת כן, אין תוכחה. ממשיכה הגמרא ואומרת, בית ועד של חכמי התורה יהיה לזנות, שכן לא יהיו עוד לומדי תורה ובעלי הזימה יתגודדו בבתי המדרשות, שכן בתי המדרשות שלהם היו בנויים מחוץ לעיר, והגליל יחרב. ואף שהיו שם תלמידי חכמים וחסידים והיו מחמירים יותר מאנשי יהודה, כמבואר במסכת פסחים דף נ"ה עמוד א', מכל מקום, מאחר שלא היו מדייקים בלשונם ולא נתקיימה תורתם, לא הגנה עליהם זכות התורה שלא יחרבו. והיה אבץ מפרש, הכוונה לארץ עשרת השבטים. שיחה הגמרא ואומרת, והגבלן שם של מקום אישום. והתפארת ישראל מפרש שהגבלן הם תלמידי חכמים מנהיגי הדור השומרים שלא יעברו פעולות בני דורם את הגבול שלהם, לכן הם נקראים כך. ואנשי הגבול, אנשים הגרים בגבול ארץ ישראל, והמהרש"א מפרש הכוונה לכל ארץ ישראל חוץ מירושלים, ומשום חשיבות ירושלים נקראת כל ארץ ישראל גבול לירושלים. אם כן, אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר לחזר על הפתחים, ולא יחוננו, לא יחונו אותם. וחוכמות הסופרים תסרח. ומפרש המערשה שימעשו במעלות השכליות. אילו העץ יוסף מפרש, שזהו מלשון וסרח העודף, שזה לשון איתור, והכוונה שבדור זה, החכמים יאריכו בדבריהם ולא ינעם לאוזני השומעים. ויראי חטא ימאסו. המערשה מפרש שימאסו במעלות עמידות, והתפארת ישראל מפרש, שזהו פירוש מה שנאמר לאל שהגבלה נישום, היינו שחוכמות סופרים תמאס. ואנשי הגבול יסובבו משום שיראי חטא ימאסו. והאמת תהיה נעדרת. הגברה במסכת סנדרין דף צד זין עמוד א' מפרשת שהכוונה היא שהאמת נעשית עדרים עדרים והולכת לה. ומפרש המערשה שם שהגמרה לא רצתה לפרש שזהו מלשון העדר, שאז היה משמע שהאמת תיעלם לגמרי, וזה אינו, שהרי מצינו במסכת שבת דף קוף יוטט עמוד ב' שאף בשעת כישלונה של ירושלים לא פסקו ממנה אנשי האמנה. ולכן פרשו מלשון עדר, שאנשי האמת ילכו ויתחבו במדבר מפני הדור הרע ההוא. שיחה הגמרה ואומרת, נערים פני זקנים ילבינו, יבאישו, זקנים יעמדו מפני קטנים לכבדם, וזהו עניין החוץ פייסגה שהוזכרה להיל, בן מנבל אב, כלומר מחרפו ומביישו, בת קמה באימה לחרפה ולביישה, וכן קלה קמה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, כלומר אף אנשי ביתו יהיו לו לאויבים, פני הדור כפני הכלב, אומר רשי, דומים ממש לכלב או שלא מתביישים זה מזה כמו שאין הכלב מתבייש. והתפארת ישראל מבאר שבפני האדם אפשר לראות את טיבו. יש אדם שחל כשור ויש אדם החונף כחתול ויש אדם החצוף ככלב. וזו כוונת הברייתא. אומרת הגמרא, בן אינו מתבייש מאביו, על מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. וצריך לציין שמרשי נראה שעד כאן זה לשון המשנה. אבל יש נוסחאות שכבר מדברי רבי פנחס בן יאיר, זוהי כבר ברייתא. וכותב התוספות יום טוב שכך נראה מהרמב״ם ורבי עובדיה מברטנורה. אומרת עכשיו הגמרא, שנינו במשנה שבפולמוס של אספסיאנוס גזרו על אתרות חתנים. אמר רב, לא שנו, לא נאמר שאסרו לעשות אתרות חתנים, אלא באתרות של מלח וגופרית, העשויות מאבן מלח שהוא צלול כאבן הבדולח ומציירים עליהן בגופרית. אבל אתרות חתנים של הדס ושל ורד מותר. ושמואל אמר, אף אתרות של הדס ושל ורד אסור, אלא רק אתרות של קנים ושל חילת מותר. חילת זה צמח כמין גומה הגדל במים. ומבאר התפארת ציון שמחלוקת רב ושמואל תלויה במחלוקת רבונה ורב חיסדא במסכת גיטין דף זין עמוד א' עם איסור האתרה ומדרבנן ומדברי קבלה. לדעת רב, איסור זה מדרבנן, ולכך יש לומר שלא גזרו אלא באתרה השכיחה והחשובה יותר. אבל לדעת שמואל, האיסור הוא מדברי קבלה, ובזה אין לחלק בין אתרה שכיחה לשאינה שכיחה. ולוי אמר, אף אתרות של קנים ושל חילת אסור, וכן תני לוי במתניתי, כך שנה לוי בברייתא שלו, אף אתרות חתנים של קנים ושל חילת אסור. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שבפולמוס של אספסיאנוס גזרו על אתרות חתנים ועל האירוס. מבררת הגמרא, מהי אירוס? אמר רבי אלעזר, אירוס הוא טבלה דחת פומה, טבלה של פעמון שמנגנים בו בבית המשתה. זוג של ענבל, כותב רשי. והספתי חכמים בספר בראשית, פרק מ"א, פסוק ח', מבאר שענבל בזוג הוא פעמון, אבל הרמב"ם בפירוש המשניות כתב שזהו כלי חלול שקושרים על אחד מצדדיו עור ומקים בו, ואם כן הוא דומה לטנבור כאמור לקמן. אומרת הגמרא, רבא בר אבונה עבד ליה לברי טנבורה, עשה לבנו טנבור, כלי נגינה שדפנותיו עגולות כנפה, והם מותחים עליו עור כשהוא לח ומתייבש המעילה, ומקים עליו ומקל דק והוא מוציא כל צלול. עתה אבוה בר אבונה וטברי שבר את הטנבור. אמר לי, אומר לו רבונה לבנו, שברתי את הטנבור, כיוון שהוא מחלף בטבלה דחד פומה. קולו דומה לכל פעמון, ועלולים אנשים לבוא להתיר לנגן בפעמון, ועל פעמון הרי גזרו לא לנגן. אלא, זיל עבד לי הפומה דחצבה, הוא הפומה דקפיזה. עשה כלי נגינה על ידי שתמתח אור על פי הקד, או על פי קפיזה, שזה כלי גדול יותר שמחזיק שלושה לוגים, ואז תוכל לנגן בו, שכן קולו לא יהיה דומה לכל הפעמון. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה, בפולמוס של טיטוס גזרו על אתרות קלות. מבררת הגמרא, מהי אתרות קלות? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, זוהי עיר של זהב, אתרה עשויה מזהב ומצוירת עליה עיר של זהב. והרמב"ם בפירוש המשניות במסכת שבת מפרש שזהו כתר של זהב בצורת ירושלים. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, איזהו אתרות קלות שאסור לעשות? זהו עיר של זהב, אבל עושה אותה כיפה של מילת. מותר לעשות אתרה כמין כובע של צמר לבן. תנא שנינו בברייתא, לא גזרו רק על אתרות קלות, אלא אף על חופת חתנים גזרו. מבארת הגמרא מהי חופת חתנים. אומרת הגמרא, אלו הן זהורית המוזהבות, תליטות בצבע אדום, ובהן שזורים תסי זהב המעמידים אותן כמין כיפה. תניא נמי אחי, שנינו גם כך בברייתא, אלו הן, מה הן חופת חתנים? אלו זהורית המוזהבות, ואותן אסרו לעשות. אבל עושה פפירית, כיפה העשויה מעיגולי עץ, ותולה בה כל מה שירצה, אפילו צניפים ורדידי זהב. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה, שבפולמוס של טיטוס גזרו עוד, ושלא ילמד את בנו יוונית. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מדוע גזרו על כך. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיע גם במסכת בבא קמא דף פ"ב עמוד ב' ובמסכת מנחות דף ס"ד עמוד ב', שצרו מלכי בית חשמונאי, האחים אורקנוס ואריסטובלוס, זה על זה, והיו נלחמים על המלוכה, וזה היה בסוף מלכות החשמונאים קרוב ל-100 שנה לאחר התחלת מלכותם. היה אורקנוס מבחוץ לירושלים ואריסטובלוס מבפנים בתוך ירושלים. היה אורקנוס צר עליו על ידי חיילים רומאים שהביא לעזרתו. בכל יום ויום היו משלשלין אנשי אריסטובלוס דינרים מתרומת הלשכה בקופה אל מחוץ לחומה, כדי לקנות שני כבשים לקורבן התמיד, והיו מעלין להן אנשי אורקנוס שני תמידים לקורבן. היה שם בירושלים זקן אחד שהיה מכיר בחוכמה יוונית, שזו שפת חוכמה שמדברים בה נכבדי העם ואין שאר העם מכירים אותה. והריבש כותב שכוונת רש"י לפרש שלא היו מוציאים דיבור בלשון, רק היו רומזים בידיהם או באצבעותיהם או בשאר האיברים. ולכן השתמש הזקן הזה בלשון הזו כדי שלא יבינו אנשי אריסטובלוס את דבריו. והוא לעז להם, לאנשי אורקנוס, בחוכמה יוונית, ואמר להם, לאנשי אורקנוס, שכל זמן שעוסקים אנשי אריסטובלוס בעבודת בית המקדש, אין הם נמסרים בידכם. למחר שלשלו להם אנשי אריסטובלוס דינרים בקופה כמנהגם, והעלו להם אנשי אורקנוס חזיר, כדי שלא יוכלו להקריבו. כיוון שהגיע החזיר לחצי גובה החומה, נעת ציפורנף, תקע בחומה את ציפורנף, שכן דרך חזיר כך לעשות כשגוררים אותו. ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה, לפי שכעס הקדוש ברוך הוא על חילול שמו. מבאר עיון יעקב, שכיוון שירושלים היא באמצע ארץ ישראל, לכן כשנעץ החזיר את ציפורנף וחומת העיר, נזדעזעה כל הארץ כמו שמכה בטבורו של אדם, אז זה מזעזע את כל גופו. אותה שעה אומרת הגמרא, אמרו חכמים, ארור אדם שיגדל חזירים. ותוסות במסכת פסחים, דף כ"ג עמוד א', דיבור המתחיל אמר, שואלים מדוע הוצריכו לגזור על כך, הרי יש כבר איסור בתורה בדבר, ומתרצים שבאו חכמים להוסיף ארור על האיסור. עוד אומרת הגמרא, שאמרו חכמים, ארור אדם שילמד לבנו חוכמה יוונית, כיוון שעל ידה הראה המעשה הזה. ועל אותה שנה שנינו, מעשה הובא עומר מגגות צריפים, שם של מקום, ושתי הלחם בא מבקעת עין סוחר, לפי שמצווה להביא את העומר ושתי הלחם ממקום קרוב לירושלים. אבל באותה שנה החריבו החילות את סביבות ירושלים והוצרכו להביאם ממקום רחוק. בקשה הגמרא על הדין של המשנה שאמרה שאסור ללמד יוונית. הנה, האם זה כך שאסור ללמד יוונית? ואמר רבי, בארץ ישראל לדבר בלשון סורסי, מלשון שקרובה ללשון ארמי. רש"י מוסיף שזה לשון הגמרא הירושלמית. למה? אלא היא לשון הקודש, היא לשון יוונית. זאת אומרת, שאומר רבי שבארץ ישראל צריך ללמוד ולדבר או בלשון הקודש או בלשון יוונית. ורש"י מסביר שהרי ארץ ישראל קרובה לארץ יוון, והלשון היוונית היא לשון יפה מן הלשון הסורסי. משמע שמותר לדבר בלשון יוונית בארץ ישראל. ואמר רבי יוסף בבבל לדבר בלשון ארמי, למה? אלא או בלשון הקודש או לשון פרסי, שלשון פרסי נאה יותר מלשון ארמי. בכל אופן רואים שמותר לדבר בלשון יוונית, מתרצת הגמרא לשון יוונית לחוד וחוכמת יוונית לחוד. כלומר, בלשון יוונית אכן מותר לדבר, אבל חוכמה יוונית אסור ללמד. מקשה הגמרא ממקום אחר, וחוכמה יוונית מי אסירה? האם חוכמה יוונית אסורה? ואמר רב יהודה, אמר שמואל, משום רבן שמעון בן גמליאל, מהי דכתיב? מה שנאמר במגילת איכה פרק ג' פסוק נ"א, עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, 1,000 ילדים היו בבית אבא, 1,000 בחורים היו בבית רבן גמליאל הנשיא, 500 מהם למדו תורה ו500 מהם למדו חוכמת יוונית. ולא נשתייר מהם אלא אני כאן ובן אחי אבא באסיה. וכל האחרים נהרגו על ידי הרומאים. ופירוש הפסוק הוא, איני עוללה, אני מנבלת איני בבכי מפני המאורעות שקרו לי. ואני מתאבל יותר מאנשים אחרים, שכן הייתי קרוב לאותם ילדים ולכן מוטל עליי יותר להתאבל עליהם. אם כן מוכח שמותר היה ללמד חוכמת יוונית, שכן ודאי לא עבר רבן גמליאל איסור. מתרצת הגמרא, שייני של בית רבן גמליאל, שונים הילדים של בית רבן גמליאל, דקרובין למלכות אבו. ומי שקרוב למלכות, הותר ללמוד חוכמת יוונית. דתניה, שנינו בברייתא, מי שמספר קומי, מספר את צערותיו שלפניו ומניח את צערותיו שמאחוריו. ובבבא קמא מביא רש"י פירוש נוסף, שזהו המגלח את השיער שמעל האוזן. הרי זה מדרכי האמורי. שכן דרך הגויים הוא להסתפר כך לשם עבודת כוכבים. אבל אבטולוס, בן ראובן, התירו לו לספר קומי מפני האיש שהוא קרוב למלכות. ולדעת התוספות זה איסור דה רבנן, ומלכתחיל החכמים לא גזרו על הקרובים למלכות. ואילו הרמב״ם סובר שזה איסור דאורייתא, כנאמר בספר ויקראו וחוקותיהם לא תלכו, אלא של הקרובים למלכות הדבר מותר משום הצלת ישראל, ומשום שהאיסור הוא רק למי שעוסק על מנת להידמות לגויים. וכן האנשים של בית רבן גמליאל התירו להם ללמוד חוכמת יוונית, אף שדבר זה אסור לשאר האנשים מפני שהם קרובים למלכות וצריכים לדעת לדבר בחוכמת יוונית. אם כן, כוונת המשנה היא שדבר זה נאסר לשאר האנשים ולא לאלו שהם קרובים למלכות. כותב המאירי במסכת בבא קמא דף פ"ג שאף החכמים השלמים שכבר מילאו קריסם בתורה ותלמודה וסודות מצוותיה, מותר להם ללמוד חוכמת יוונית משום שאין לך קרובים למלכות יותר מהם. שהרי נאמר בספר משלי פרק ח' פסוק ט"ו, בי מלכים ימלוכו ומותר להם ללומדה כדי לחזק עניין הדת במסמרים שלא תימות. אומרת הגמרא שנינו במשנה, בפולמוס האחרון גזרו שלא תיצא קלה באפיריון ורבותינו התירו שתיצא הקלה באפיריון. מבררת הגמרא מה הייתה, מה מדוע התירו רבותינו לקלה לצאת באפיריון, מבררת הגמרא שזה משום צניעותה. ומבאר הלחם שמיים על פי המבואר במסכת כתובות דף ט"ו עמוד ב' שבתולה הייתה יוצאת לחופתה וראשה פרוע, ומשום כך התירו לה לצאת באפיריון לרשות הרבים משום צניעות. אבל אלמנה שאינה יוצאה וראשה פרוע, בה לא הוצרכו להתיר לצאת באפיריון. שנינו במשנה משבית רבן יוחנן בטלה החוכמה. מביאה הגמרא ברייתא המונה דברים נוספים שבטלו במיטת חכמים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא משמת רבי אליעזר נגנז ספר תורה, שהיה רבי אליעזר יודע הלכות הרבה והיו הלכות סדורות אצלו, כבספר תורה. כמו שאמר במסכת סנהדרין דף סמכת עמוד א', הרבה תורה למדתי והרבה תורה לימדתי, ולא עוד אלא שאני שונה 300 הלכות בבארת עזה, ולא עוד אלא שאני שונה 300 הלכות ואמרי לה 3,000 הלכות בנטיית קישויים. וכן הוא אמר שם ששתי זרועותיו כשני ספרי תורה. משמת רבי יהושע, אומרת הגמרא, בטלה עיצה ומחשבה, לפי שהיה רבי יהושע זהיר בדרשות ובקי להשיב לאפיקורסים תשובות ניצחות, והיה מבין את רמיזותיהם. כמו שמובא במסכת חגיגה דף ה' עמוד ב', שכשמת רבי יהושע שאלו אותו חכמים מה יהיה עליהם עכשיו ומי יתווכח עם האפיקורסים, ענה להם רבי יהושע, כתוב בספר ירמיה פרק ממתת פסוק ז', עבדה עיצה מבנים נשרחה חוכמתם. כלומר, כיוון שעבדה עיצה מבנים על ידי מיטת רבי יהושע, אז נשרחה חוכמתן של אומות העולם ולא יטרידו אתכם עוד האפיקורסים בשאלות קשות ורמזים קשים. אומרת הגמרא, מי שמת רבי עקיבא בטלו זרועי תורה, עומק הסברה ולהסמיך את התורה שבעל פה על דרשת הפסוקים והאותיות היתירות ועל לשונות המתחלפים במקרא ונסתתמו מעיינות החוכמה. ומבאר התפארת ציון שהמשנה נקטה את מעלת רבי עקיבא מצד עצמו שהיה דורש כל אות וכל קוץ בתורה, והברייתא נקטה את מעלתו מצד התלמידים שהעמיד ששמח אותם בגשמיות זרועי תורה וברוחניות מעיינות חוכמה, כלומר שהיה פותח את ליבם בפלפולו. אומרת הגמרא, מי שמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חוכמה, ופירוש עטרות חוכמה עושר החכמים, שהרי כתוב בספר משלי פרק י' פסוק כ"ד, עטרת חכמים עושרם. רבי אלעזר בן עזריה היה עשיר ביותר, עד שהיה מעשר מעדרו 12,000 עגלים בכל שנה, כאמור במסכת שבת דף נ"ד עמוד ב'. ומבאר רבן יהוידע על דרך שאמרו על רבינו תם, שהיו מניחים לפניו כלי מלא זהובים בשעה שהיה עוסק בתורה, כדי שיהיה לו לב פיקח ומבין ביותר. והרי שהעושר מפקח את הלב. הוא מפרש שהתרה לחכמים מהחריפות ופיקחות הלב, וזה יהיה להם מכוח עושרם. התפארת ציון מבאר שהעושר גורם שיהיה נודע גודל מעלת החוכמה. שהרי נאמר בקהלת פרק ט' פסוק ט' ז', חוכמת המסכן בזויה, וזה עניין ההתרה שעל ידה נודע גודל מעלת המתעתר בה. אומרת הגמרא, משמת רבי חנינה בן דוסה, בטלו אנשי מעשה. מי שמת אבא יוסי בן קטונטה, בטלו חסידים. ולמה נקרא שמו אבא יוסי בן קטונטה? לפי שהיה מקטני חסידים. מי שמת בן עזאי, בטלו השקדנין. מי שמת בן זומה, בטלו הדרשנין. מי שמת רבן שמעון בן גמליאל, עלה גובי מן הרבה ורבו צרות. מי שמת רבי, הוכפלו צרות. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מי שמת רבי, בטלה ענבה ויראת חטא. מבארת הגמרא שמידות אלו לא בטלו לגמרי. אמר לרב יוסף לטנה, שהיה שונה את המשניות לפניו, לא תתנה אל תשנה במשנתך שבטלה ענבה במיטת רבי, דהרי איכהנה, יש אותי שאני ענב. ואומנם אומר המהרש"א, אין דרך החכמים להשתבח במעלתם, אבל הוכרחו רב יוסף ורב נחמן בסמוך לומר זאת כדי שלא ישנה התנא הדבר שאינו אמת. ועוד, שדבר זה אינו מביא לו כבוד, שכן שנינו לאל שירי חטא אימסו. והעמק דבר בספר במדבר פרק י"ב פסוק ג' כותב, שהענב הוא מי שאינו חושש לכבוד עצמו, אבל אין זה משום שאיננו מכיר במעלתו וחושב שאין ראוי שיכבדו, אלא אף שמכיר במעלתו אינו חושש על כבודו. ועל כן בדברי רב יוסף על עצמו שהוא ענב, אין כל סתירה לענוותנותו. כך גם מבואר באבני נזר, שאין ידיעת האמת סותרת הענבה ושברון הלב, ומשה שהיה ענב מכל אדם ודאי ידע מגדולת מעלתו, שקיבל תורה מתוך האש וכתב על עצמו בתורה, ולא קם נביא בישראל כמשה, ומפני עוצם ביטולו לא קיבל מכל מעלות אילו שום התנסות. והשפת אמת מתרץ שוודאי אין כוונת המשנה שענבה ועירת חטא בטלו לגמרי, אלא שאין רוב העולם במדרגות האלה. ועל זה אמר רב יוסף, לא תתנה ענבה, שכן אני ענב ודאי שאף רוב העולם ענבים. ואמר כן בגודל ענוותנותו, ועל דרך זה אמר רב נחמן בהמשך. והאומנם, האמת היא שבטלה ענבה ועירת חטא, ורק רב יוסף ורב נחמן היו מיחידי הדור שנשארו בדרגה הזו, ולכן ודאי שדברי המשנה קיימים, שמשמת רבי בטלה ענבה ועירת חטא. אומרת הגמרא, וכן אמר לי רב נחמן לתנא שהיה שונה את המשניות לפניו, לא תתנה אל תשנה במשנתך שבטלה עירת חטא במיטת רבי, שהרי היא כהנה שיש אותי שאני ירח חטא. יש נוסחאות שכתוב במשנה את המאמר הבא שלפנינו. אגב, המשנה שביארה מעלות טובות שבטלו בחורבן המקדש או במיטת חכמים ובית ברייתא מבארת שכל מידה מהן מביאה לידי מידה אחרת. רבי פנחס בן יאיר אומר, מידת הזהירות שכשהעבירה באה לידו הוא זהיר להישמר שלא ייקשל מביאה לידי זריזות. מידת הזריזות שאדם נשמר שלא תבוא העבירה לידו מביא לידי מידת הנקיות, שיהיה אדם נקי בלא חטא. ומידת הנקיות מביאה לידי מידת הטהרה, שלא יהיה אדם רק נקי מן החטא אלא צח ומלובן. ומידת הטהרה מביאה לידי מידת הפרישות, שיפרוש האדם גם מדברים המותרים כדי להחמיר על עצמו. ומידת הפרישות מביאה לידי מידת הקדושה, ומידת הקדושה מביאה לידי ענווה, וענווה מביאה לידי יראת חטא, ויראת חטא מביאה לידי מידת החסידות, ומידת החסידות מביאה לידי רוח הקודש שתשרה שכינה על האדם, ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. והמסילת ישרים בפרק חבב אומר שמפתח תחיית המתים נמסר בידו, כמו שנמסר לאליהו ולאלישע. תחיית המתים באה על ידי אליהו זכור לטוב. במהרה בימינו יבוא ויגלנו, כן יהי רצון, אמן. אדרן על החגלה הרופה, שם הפרק התשיעי והאחרון של מסכת סוטה, וסליק על המסכת סוטה. אדרן על המסכת סוטה, ואדרך עלן דעתן הלך מסכת סוטה ודעתך עלן. לא נתנשי מנך מסכת סוטה ולא נתנשי מנן, לא בעל מעדין ולא בעל מדעתי. אדרן הלך מסכת סוטה ואדרך עלן דעתן הלך מסכת סוטה ודעתך עלן. לא נתנשי מנך מסכת סוטה ולא נתנשי מנן, לא בעל מעדין ולא בעל מדעתי. אדרן הלך מסכת סוטה ואדרך עלן דעתן הלך מסכת סוטה ודעתך עלן. לא נתנשי מנך מסכת סוטה ולא נתנשי מנן, לא בעל מעדין ולא בעל מדעתי. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהא תורתך אומנותינו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רחיש בר פפא, סרוחב בר פפא, אדה בר פפא, דרו בר פפא. ערב נא אדוינו אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. ונהיה כולנו, אנחנו, וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו, יודעי שמך ולומדי תורתך, מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם מילי. אי לי ביטמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך כי בם חייתני. ברוך אתה אדוינו ילמדני חוקיך, אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוינו אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בתהילים, אנו עמילים והם עמילים, אנו עמילים ומקבלים שכר, והם עמילים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר, אתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת סוטה, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. זכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרי זרי עד עולם. ותתקיים בי בתהלכך, תנחה אותך בשוכבך, תשמור עליך והקיצות הייתי שיחך. כביא ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אדוינו יעוז לעמו ייתן, אדוינו יברך את עמו ושלום. זוהי התפילה המרטיטה אחרי השלמת המסכת, והתפילה הזו באה אחרי השורה האחרונה במסכת סוטה, ההבטחה הגדולה, תחיית המתים באה על ידי אליהו הנביא, זכרו לטוב, במהרה בימינו יבוא ויגלנו, כן יהי רצון, אמן. ועכשיו אחי ורעי, כמובטח, יעלה ויבוא אחי וראשי, רבי גרשון שליטה, עם אדרן ענק מפיו מפיק המרגליות, מיד מיד, לאחר הצלילים, הכל כך חנוגים וזכורים לטוב.
אז אחי אנוכי מבקש, הגידו נולי, הגידו נולי, איפה הם רואים פסח חי אנכי מבקש הגיד הנהולי איפה הם רואים איפה הם רואים.
שלום על כולכם. אין מערבין שמחה בשמחה, אומרים לנו חז"ל. כל שמחה ראוי לה שתעלה על גדותיה, מה שלא מותיר מקום לשמחה נוספת בכלי הקיבול הקיים. יש למצות את החדווה העכשווית עד תומה, רק לאחר שמפנים את השולחן ושואפים את עדי ההנאה האחרונים, או אז יש מקום להכנות לקראת האירוע הבא, שאם אירוע נוגע בחברו נצא קרחי מכאן ומכאן. לא נצא מהקודם כשכל תאוותינו החיובית כמובן בידינו, וגם זה הבא אחריו תיפגם שלימותו בהיותנו בלתי מוכנים לקבלתו מרגע שהחל. בבחינת וישן מפני חדש תוציאו. תיאוריה זו מושלמת היא שדרך כלל יש לנהוג לאורה ולהפיק את המיטב מהקורות אותנו, במיוחד כאשר מדובר באירועים מסמכים. אבל מה אעשה, והפעם המציאות חזקה מכל תיאוריה, גם כזו הנראית ללא רבב. חצה הבורא, ושתי שמחות באו לעולם כאשר רק זמן קצר מבדיל ביניהם, ולכל אחת מהן משקל סגולי גבוה ביותר, שאינו מאפשר הגבלתן בזמן, ואשר על כן אני שם נפשי בחפי ומצרפן לשמחה אחת, ממש כפי שחושיי מצווים עליי. שבת הדף היומי ללומדיו, בציפורי בכפר, בחפץ חיים, וסיומה של מסכת סוטה על 50 חסר אחד דפיה. על בן סורר ומורה נאמר בתלמוד הבבלי במסכת סנהדרין דף עין א' עמוד א', לא היה ולא עתיד להיות. ולמה נכתב? על מנת שתדרוש ותקבל שכר. והגמרא מביאה מספר נימוקים פיזיים לחוסר האפשרות שזה יקרה אי פעם. כמו התנאי של האביב ולאמו יהיה ממש אותו קול, ושיהיה להם אותו גובה בדיוק, אותה אורך של יד, ועוד תנאים מחמירים מאוד, מה שמוציא זאת מכלל אפשרות מעשית. ובכל זאת התורה מקדישה לו שורות לא מעטות מסיבות חינוכיות, ערכיות, ומהטעם המובה כדי שנקבל שכר על לימוד תורה. למרבה הצער לא ניתן לומר זאת על נשוא המסכת אותה אנו מסיימים היום. עד כמה שהשם והתואר אינם סימפטיים ואינם גורמים נחת לאיש, זהו חלק ממציאות ימינו לאורך כל הדורות, ושחומרתו מכתיבה את חובת לימודו, גם אם אין נוהגות היום מגילת ומנחת סוטה. ההגות במסכת זו אינה על מנת לקבל שכר גרידה, אלא גם כדי להמחיש את חולשתנו כבני אנוש, וחוסר יכולתנו לעמוד בפני יצרנו לעתים, גם כאשר מדובר בנושאים מן החמורים ביותר, המופיעים בספר התורה על שלל מצוותיו. יש בה בפרשת סוטה משפט מחץ שמותיר גם את אחרון המקטרגים, והם אינם מעטים, וקובלים על כך שהאישה מופלית ולא לטובה בדיני האישות בכלל. דעה שחובה על כל מי ששם השם נקרא עליו לקעקע כמיטב יכולתו וכושר הסברתו. גם שאין זו מלאכה קלה כלל וכלל, עקב נסיבות מצערות של נשים עגונות שהלב נקרא לנוכח סבלן. וכך אומרת מסכתנו בדף כ"ח עמוד א', וזאת על הפסוק וניקה האיש מאבון. בזמן שהאיש מנוקה מאבון, המים בודקים את אשתו. אין האיש מנוקה מאבון, אין המים בודקים את אשתו. ובמילים פשוטות, אומר הבורא לאיש שמקנה לאשתו ותורח ומביא אותה לפני הכהן על מנת לבדוק את יושרה. לאט לך חבר, אם הארון האישי שלך נקי משלדים, שלדים כלשהם, מוקנית לך זכות זו של בדיקה שמימית בבית המקדש. ואולם, אם יש בך מתום, אל נא תטרח לשווא. אין לך את הפריבילגיה לבדוק אם זולתך כשרה, במקרה זה, אם לאו. המים והאפר לא יחרגו מתפקידם הרוטיני שהועיד להם הבורא על מנת לשרת אותך, אם אינך צח כשלג. מי שבא לבקש צדק, שומה עליו לבוא בידיים נקיות ובמצפון ממורק למשעי. במהלך לימוד המסכת נתקלנו במונח שעליו חוזר שוב ושוב מגיד השיעור כמנטרה, ואינו מתעייף והוא יודע מדוע. אתה יודעים גם אנו. הגמרא במסכת כ"א מדברת על מקרים בהם גם אם גורלה של האישה נחרץ, עדיין קיים משהו שיכול לעכב את הקץ לזמן ממושך כזה או אחר, בהתאם לדעות השונות המובאות על הדף. והגמרא שואלת, איך זה ייתכן שישנה זכות היכולה לסייע לה לאישה? והרי בידוע שעבירה מחבה מצווה, ואם כן, גם אם בידה מצוות רבות, עדיין גובר כוחה של העבירה ומחבה את המצווה. על כך משיבה הגמרא, אכן, עבירה מחבה מצווה, אבל אינה מחבה תורה. וכדאי מאוד לשים לב ללשון הגמרא. עבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה, שנאמר, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. אמר רב יוסף, מצווה בעידנה דעסיק בה בעת שעוסק בה במצווה, מגנה ומצלה, מגנה ומצילה. בעידנה דלא עסיק בה וכשאינו עוסק בה במצווה, אגונה מגנה, עצולה לא מצלה, היא אמנם מגנה אבל איננה מצילה. ואולם, תורה בין בעידנה דעסיק בה ובין בעידנה דלא עסיק בה, מגנה ומצלה. ואילו תורה, בין בזמן שעוסק בה בתורה ובין בזמן שאינו עוסק בה, מגנה ומצילה. אם כן, אמירתו החוזרת ונשנית של מגיד השיעור בעניין כוחה וסגולותיה של התורה ולימודה, לא בכדי, הנה זכינו לעמוד על מקור האמירה ולהיווכח שגם ברגעים קשים וגורליים ביותר, יש לה לתורה את זה. כלומר, היא זו שכוחה גדול משל כולן, מכל המצוות הקלות והחמורות שבהן. גם אלה שעליהן נאמר למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך והארכת ימים. הפאזל הענק הזה, ששמו ים התורה, הולך ולובש צורה ככל שאנו מתקדמים ומצרפים חלקים, קרי דפים נוספים, למסגרת שאותה הצבנו לעצמנו, והמתמלאת אט אט בתוכן מוצק ובעל ערך שאין לשערו. בכל יום אנו מגלים מחדש את אמירות חז"ל, אותן אנו מכירים ומשתמשים בחיי היום יום, ולעיתים בלי לרדת לעומקן. הנה אנו פוגשים אותן בתוך הטקסט התלמודי, שם הן קורמות אור וגידים במקור, וככל שאינך קרוב לבסיס, אתה חש בטוח יותר וגם מוגן. הערך המוסף הוא שהנה מתחבר לך פירוש האמירה בצורתה האותנטית ביותר בבית היוצר שלה, ממש כפי שיצאה חמה מהתנור, וטעמו של בייגל חם וטרי אין שני לו, ועל כך אין עוררים. ממש בנושא זה הרחיב מגיד השיעור באחת מהרצאותיו באותה שבת פרשת וייצא. אותה שבת שכבר הזכרתי ואשר בהמשך ארחיב אודותיה בעזרת השם. ובטרם העבור לתיאורה של אותה חוויה נדירה, אני מבקש לשתף אתכם בחוויה מסוג שונה לגמרי, שכותרתה אי נעימות, ועדיין הגדרה זו ממש לא מצליחה לגעת בתחושה שנותרת לאחריה. זהו סוג של אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי, שברגע נתון בו אתה צריך לפעול, נדמה לך שזו דרך הפעולה והם בלתה. ולאחר מעשה, אתה מבין שלמרות הכל, יצאת רע מאוד. את התובנה נשאיר לסוף. לפני שנים לא מעטות, באחת מארצות שירותנו בקודש בקהילות בניכר, עינה לידי מסובב הסיבות, שהות של מספר חודשים בגפי בארץ חדשה, בהם התגוררתי במלון, תוך כדי העני כרב הקהילה המקומית. מהר מאוד אומצתי על ידי משפחה שראתה כזכות לארח את רב הקהילה בביתה לכל ארוחות השבת בכל אותם חודשים ארוכים. ראש המשפחה, יהודי תלמיד חכם, ואשתו אשת חבר, היוו חברה נפלאה, והשבתות שהיו אמורות להיות אגמומיות משהו עקב בדידותי בתקופה זו, הפכו לשבתות אור בזכותן. עד היום אני אסיר תודה מעומק ליבי על כך. הבורא גם זימן לי להשיב להם כגמולם הטוב בהיותי במקום הנכון וברגע הנכון, על מנת לחלצם ממיצר קשה ולהביאם לחוף מבטחים בנושא רגיש ביותר שאין כאן המקום לפרטו. והנה הגיע השבת, ממש לקראת סיום התארכותי בביתם, בטרם הצטרפות משפחתי למקום כהונתי. במהלך הסעודה פנה אליי בעל הבית במפתיע, וביקש ממני לחוות את דעתי באשר לאווירה הסוררת בבית זה. חשוב לנו מאוד, הפציר בי, לקבל את ראייתך המקצועית מהצד לגבי התנהלותנו כמשפחה ובעיקר כבני זוג. הייתי במיצר. למרות היותו של האיש בר האחי, עקב האכילס שלו היה התנהגותו הבוטה כלפי רעייתו, אלבונות וביקורות שהפכו רגעים נעימים לממש בלתי נסבלים בעיני אורח שהיה רוצה להפך לשקוף ובלתי נראה במעמד שכזה. מנת האלבון הקשה הייתה מותחת בפני האישה שמצידה בלעה את אלבונה. וכעבור כמה דקות, כלום, היה כלא היה. זמירות, דברי תורה וכל מה שסעודת השבת אמורה לייצג ולהכיל. כך בכל שבת. וכשהייתי מבקש שבת חופשית במרכאות על מנת להימנע ממחזות אלו, התגובה הייתה אלבון נורא מצד שני בני הזוג. רק במהלך הימים הבינותי שהגברת רואה בנוכחותי קרש הצלה זמני. מי יודע מה קורה שם סביב השולחן כאשר איני נוכח. והנה אני מתבקש לחוות דעתי ביחס לזוגיות של המארחים, ואני כמובן עושה כל שיש לאל ידי לדחות את הבקשה. ומי אני בכלל שאבקר או האריך את התנהגות מיטיביי? ואין זה נאה ולא בשום פנים, והם בשלהם. אנו מבקשים בכל לשון, דעתך חשובה לנו. שקלתי את מצבי. לומר שהכל בסדר, מה שקרוי בשפה המודרנית, פוליטיקלי קורקט, יהיה זה עוול נורא כלפי האישה. מתן הכשר להתנהגות נלוזה. מצד שני, זו הזדמנות לתקן עוולה נמשכת. לומר את האמת, כיצד יחוש הבעל? כפי שכבר אמרתי, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. הלחץ המתון מצידם הפך לבלתי נסבל, ולאחר ששבתי וביקשתי לשחררני מעול זה, שום דבר לא הועיל, וממש אולצתי. ואמרתי את אשר עם ליבי בעדינות המתבקשת הכי טוב שיכולתי. הסתרר שקט מעיק. האישה הורידה את ראשה ולא יכולתי שלא להבחין בחיוך מובלע של הכרת הטוב, ואילו הבעל שרק לפני רגע סירהב בי בכל לשון לומר את האמת, פשוט התפוצץ לנגד עיניי. אימי חוזר על מילותיו מפני הכבוד, והסיכום הקשה היה שאני מחניף לאשתו ומנסה למצוא חן בעיניה. וברגע אחד נעלם הכבוד והיקר שרחש לי האיש, וכל המחמאות שלו באשר לשיחותיי המרובות בבית הכנסת וגם בביתו, התנפצו אל סלע הרגע הקשה הזה, בו הדברים נוגעים לו אישית. סוג של תגובה אנושית, העונה על כמה הגדרות שהיה ניתן אולי לצפותה מראש. האמת, כאשר הינה נעימה לאוזן, בכוחה להוציא את התכונות האנושיות הנמוכות ביותר מבור השופכין, גם אם זו האמת הוגשה כשהיא מצופה בסוכר דק ועדין. עקוב הלב מי ידענו. למותר לציין שהרגע הזה היה גם הרגע האחרון בבית המשפחה. בירכתי בחיפזון ברכת המזון ומלמלתי דברי תודה ויצאתי לבלי שוב. תובנה? לעתים כאשר אדם מבקש ממך לומר לו את האמת בפניו, הוא לא ממש מתכוון לכך, ככל שהדבר נוגע אליו. קיימת חובה לומר אמת כאשר אומרים, אבל ממש אין מצווה לומר. ייתכן שהייתי צריך להתעקש יותר על הימנעות מחוות דעת. במבחן התוצאה איני מתחרט על הנחת הדברים על השולחן בתנאים אלה, אלא שאני מצטער על ידידות שנגוזה. יש בי תקווה גדולה שידיעת התורה של האיש, שכבר ציינתי שהוא תלמיד חכם, תביאנו לרגעי מחשבה, שאם כך נראים הדברים למי שרוכש לו תודה ומבקש טובתו, עליו לעשות חשבון הנפש, לפשפש במעשיו, ולתקנם במהירה. ומכאן כמובטח לשמחה האחרת הנוספת, לזו של סיום המסכת שיעלה מסגרת ואכסניה נפרדות, אלא שכוח האיפוק שלי מוגבל הוא, ואני ממהר לשתף אתכם בה, כל עוד טעמה וריחותיה מקננים בחמשת תחושיי. עונג שבת. מושג ידוע ומפורסם המכיל בתוכו מרכיבים רוחניים וגשמיים. החיים היטב זה לצד זה, וכל אחד כפי מעלתו ויכולותיו יוצק את התוכן הראוי לו ולדרגה שעליה הוא מצליח להגיע. ישנו ביטוי הלכתי שמקורו במסכת פסחים דף סמך ח' עמוד ב'. חציו להשם וחציו לכם, שפירושו, בימי מועד יש לקדש ולהקדיש את הזמן, הן לפן הרוחני, להשם, והן לפן הגשמי, לכם. ועל זה אומר רבה, הכל מודים בשבת דבאינן נמי לכם. מה איתה? וקראת לשבת עונג. אם כן, עונג לדברי רבה נחלק בין עינוק הנפש לבין החלק הפיזי קולינרי הכולל עונג לחייך ושלווה ומנוחה לגוף. ביחס לחלק הקולינרי איני יכול שלא להעלות בעוב אמירה ששמעתי בימי ילדותי בישיבה הקטנה שלמדתי בשמו של רבי אהרון מקרלין. למרות שאיני אחראי לאותנטיות שלה, זה הולך כך. על מנת לקיים מצוות עונג שבת באכילה, יש לאכול כמות כזו של מזון שתגרום לבטנך לטפוח, במידה כזו שחולצתך תימתח, והכפתור המרכזי יקרה ויעוף וינפץ חלון. תודו שזה נשמע טעים. על זה נאמר ביידיש, אפילו סיזנית ריכטיג דיחה פסגות, גם אם אין זה נכון, האמירה מקסימה. בדבר אחד לית מן דפליג, השבת הכל כך מדוברת שהוכתרה בתואר הארוך, שבת הדף היומי ברדיו קול חי בציפורי, בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, הייתה והינה מודל להצלחה של אירוע שהורתו בקדושה, תכנונו בטהרה ולידתו בתורה, שירה וזמרה. כל מילה רק תגרה מעוצמת העונג והשבת שחווינו. כלומר, מי שזכה והיה בגופו ובנפשו במקום ההתרחשות. תאמרו מילים, הגזמה. אכן, רק אם לא הייתם שם. האמירה הזו משמשת עבורכם כנחמה. מי שכן היה, הבין את מלוא משמעותה של האמירה התלמודית של רבה. חציו להשם וחציו לכם. כל אחד משני החלקים היה שלם בפני עצמו. מבחינת השלם גדול בהרבה מסך חלקיו. ברשותכם רק תיאור קטן של שבת שמבחינה אסטרונומית היא בין הקצרות בשנה. עם זאת ראומה ניתן לאכלס בין דקותיה. אירוע זה תוכנן לפרטי פרטיו. מי שהיה סיפק בידו להגיע מוקדם יכול היה ליהנות משירותי המקום המגוונים ואף מטעימות סוג של בקרוב כזה לקראת הצפוי בשבת. עם נטות השמש ירד רוגע מקודש על המקום התובל בירק ובעיצים. נשים, גברים וילדים פסעו בשבילים להדלקת נהירות ולתפילת מנחה. כבר בסקירה הראשונה של הבאים בבגדי השבת שלהם יכולת להתחיל ולתפוס את היופי הרב גוני המייחד את משתתפי לימוד הדף היומי שהתכנסו יחדיו. נשים בשביסים מכל הסוגים ובכל צבעי הקשת, אחרות בפאות וגם נערות שטרם הגיעו לפרקן. ומהעבר האחר, גברים בחולצות לבנות, כמו גם אחדים בצבעוניות, כיפות שחורות וגם סרוגות, חליפות קצרות ומסוגננות עם ראשים עוטי מקבעות שחורות רחבות תיתורה בסגנון הליטאי כמו המזרחי, לצד פרקים ענודי שני כפתורים מאחור. הרבה קפטס, איביצס וחלטים, עם ובלי גרטלים, שטריימלים וספודיקים בכתרים ואובעים שונים, בהתאם לשיוך החצירי. במילים אחרות, עמך ישראל למגזריו השונים, על גווניו המרתקים, הנבדלים והמאחדים, אולם תחת קורת גג אחת לשבת שכולה תורה. את האות לתחילתה של יממה שכולה קודש, נתן חזן שהבחירה בו נתגלתה כמעולה. וזה עניים בקולו הערב את המילים לכו נרננה. מתיקות שאין למעלה הימנה, כאשר אתה רגוע, שלב ומתמסר כולך לעונג, שרק שבת יכולה להציע. מכאן ואילך השמיים היו הגבול. ארוחת השבת שעשתה פלאים עם אחיך, זמירות מכל תפוצות ישראל, דברי תורה חודרים ומעליפים, כאשר כל זה מהווה נטבח ופתיח להמשך ההתכנסות שנמשכה אל תוך הלילה, בצליל, בפיצוח ובדברים שנאמרים בדיבוק חברים מסוג זה, היוצאים מלב ופוגשים אוזניים קרויות וכליות נכונות לקבלן ולשדרגן למעש עתידי. שבת קצרה בשעותיה, ועם זאת משמעותית ודחוסה מאוד, מהסוג שאינך רוצה שיגמר לעולם. הייתה מנת חלקם של כל מי שזכה לחוות אישית את השיחות, השיעורים והארוחות שביניהן, שהפכו את המילים מעין עולם הבא למשהו מוחשי ונערג. למשתתפים היו כמה מפגשים של קורת רוח אמיתית, את נפל בחלקם להשתתף בשיעור הדף היומי כאשר עיניהם רואות את מורם, גברים וגם לא מעט נשים, הקול היומי והמוכר והחביב מעבר למיקרופון, ומעל גלי האתר לבש צורה, פנים וקול אנושיים, ולא מעטים ניצלו הזדמנות זו על מנת לברר, לשאול, להקשות ולהעיר במהלך השיעור מה שנבצר מהם לעשות בימים של שגרה, בהם השיעור קולח ואנו שומעים, מקשיבים, מפענחים ומפנימים ורוכשים עוד איגרת חוף שמימית עם תשואה ודיבידנדים ענקיים שמהם נהנה בבוא היום ברצות השם. מוצאי השבת היה סיכום מרנין בשידור ישיר ותוספת נופך מיוחד לשבת של תורה ששילובה עם העונג, הקודש ושבת האחים גם יחד הוא הרכב מנצח שאין שני לו בחלד. יבורכו כל מי שהיו להם יד ורגל ובעיקר לב חכם בהבאת המאורע הייחודי הזה לכלל ביצוע. חילנו לאורייתא ומזל טוב ביום חגיגת הסיום.
ענק, מיוחד, מרתק, מלמד ומחבר, השתבח שמולד. בורא עולם, חנן אותך רבי גרשון שליטה בכישרונות ברוכים, ואתה בשום שכל טוב, מיטיב לזכות איתם את הרבים. אשריך ואשרי חלקך. יברך אותך בורא עולם בכל מילה דמיטב, מתוך בריאות טובה, עושר ועושר, נחת וטוב ליבב, כל הימים. זאת חנוכת תשע"ו, זאת חנוכת בניין מסכת סוטה. אותנו מסיימים היום הזה בשמחה ובטוב ליבב. מצטרף אלינו יעקב שווקי, עם תחינתנו מתוך הפזמון מעוז צור ישועתי. חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישועה. נקום נקמת דם עבדיך מאומה הרשעה. כי ערכה לנו הישועה ואין קץ לימי הרעה. תחי אדמון בצל צלמון, עקם לנו רוע ישיבה.
חשוף זרוע קודשך וקורב קץ הישועה. Koi nikmas dam avodecho meyumor shom ki yorecho lonu ha'yishua v'yein ketz limei oramon v'cheyat moi etzei Came along. Yeshua Mekoy Mikmas Dam Avodecho Meyu Mohor Shoh
וראי מוריי ורבותיי, בשמחה ובטוב ליבב, אנחנו מסיימים את חגיגת סיום מסכת סוטה. היום יום שני ב' בתיבת, זאת חנוכה תשע"ו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, ג' בתיבת תשע"ו, ונלמד את הדף הראשון מהמסכת הבאה עלינו לטובה, אלוהי מסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה להודות לבורא עולם על כל הטוב אשר גמלנו, ולהתפלל, כן נזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. אני רוצה להודות לכל שרי המשקים המסייעים על ידי במפעל המופלא הזה, לתחנת רדיו קול חי וראשיה, לכם לומדי הדף היומי יחד איתי, השותפים למפעל המופלא הזה, לכל המשפחה שלי המסורה והאהובה עליי עד מאוד, ובראשה, מנשים באוהל תבורך רעייתי, הנושאת בעול בכל כך הרבה אהבה, אחווה, שלום ורעות. בעל הנחמות ומצמיח הישועות ינחם ויושיע, יראינו סוב השמחות וניסים ונפלאות, מעתה ועד עולם, ברכות יחולו על ראש כולנו, מתוך בריאות טובה, עושר ועושר, נחת וטוב ליבב, כל הימים, הכל טוב, ולהתראות, חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.